רביעי. אחרי הפרשה של פסח שני, דווקא הפרשת בהעלותך יש כמה וכמה נושאים. מהקרבה, מהדלקת המנורה, פסח שני, ואז יש לנו את... וביום הקים את המשכן, זה בפרק ט', פסוק ט' וו, וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל, לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. אז המשכן היה עליו, ביום הקים את המשכן היה ענן על המשכן, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו ומראה אש לילה. פה התורה נכנסת לפירוט, ממש פרטים, פרטי פרטים, איך היה הולך הסדר של הענן על האוהל, על אוהל העדות, על המשכן, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יפעו בני ישראל. ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. זאת אומרת, בני ישראל היו נעים לפי הענן. הענן נמצא על המשכן, חונים במקום. לרגע שהענן מתרומם ונוסע, משה תוקע בחצוצרות, כמו שמפורש בהמשך, כל העם מתכנס, מתחילים כבר לאסוף, מקפלים את החפצים, מקפלים את הכל, את האוהלים, את הבתים, הכל, וזזים. לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. התורה עכשיו מתחילה עם פרטים. על פי השם יסעו בני ישראל הנסיעה, ועל פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. ועכשיו התורה נכנסת לפירוט. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, אם היה הרבה זמן הענן על המשכן, ושמעו בני ישראל את משמרת השם, ולא יסעו. אומר הספורנו, למרות שיכול להיות שיהיה להם מאוד לא נעים במקום הזה. יכול להיות שהענן הלך לכיוון שהם היו מעדיפים ללכת לכיוון אחר. והענן הולך לכיוון לא מתאים. לא מתאים. כן מתאים, זה היה מתאים. זה מה שנגזר. הולכים לשם וחונים שם. טוב, ואז מקום, איך הוא אומר? מקום ילל ישימון. מקום תוהו ילל ישימון. מקום הכי גרוע שיש. אבל זה שמה, יש שם שיטפונות בחורף, שמש לוהדת בקיץ, לא יודע מה יש. חור במדבר, אבל שם הוא העמיד אותם, אז שם הם נמצאים. הוא אומר, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו, לא זזים משם. ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, הרבה זמן, ושמרו בני ישראל את משמרת השם, ולא ייסעו. מה זה היה משמרת השם? המצווה עכשיו הייתה, הקדוש ברוך הוא רוצה, אף על פי שהמקום היה רע מאוד, הם לא נסעו לטור מקום, לחנות, מקום אחר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שהם יהיו פה, ונשארו פה. ויש, שהם בדיוק, ברוך השם, חנו במקום טוב. ויש אשר יהיה ענן, ימים מספר על המשכן. רק כמה ימים בודדים. ואז זה נגמר, לפעמים הייתה חייתם במקום נאות להם, ולמקניהם, אבל ושם היה שוכן ענן, ימים מספר. שם פתאום קצת זמן, מכל מקום, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. למרות שפה פתאום כן מתאים, ועכשיו זה כן טוב, אז בואו ננציח את ה... לא. הענן מתרומם, נוסעים. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר. באים למקום, אתה לא יכול לדעת עד מתי אנחנו נשארים פה. אין קביעות. היה עם ישראל, היו סך הכל 38 שנים במקום, ברצף במקום אחד. כל החניות, 40 חניות, היה במשך שנתיים בהתחלה, אחר כך היה בשנה האחרונה. אבל כל ה-38 שנים באמצע ישבו במקום אחד ברצף. טוב, כשישבו במקום אחד הזה ברצף, לא היה שום ביטחון. יכול להיות באמצע היום פתאום הענן עולה. זהו, ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר. באו, נסעו כל היום, הענן עוצר. הענן עוצר, יופי, זה יכול להיות גם 38 שנה. עוצרים, מתחילים להקים את האוהלים, להתכונן ללילה, להקים את הכל. קמים בבוקר ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה. יכול להיות שזה עומד לילה ועוד יום ו... כאילו יומיים, לא, ונעלה יום אחד, ולילה אחד, ונעלה הענן, ונסעו, או יומיים, או חודש, או ימים, אין אפשרות לדעת. בהאריך הענן על המשכון, משכון עליו, יחנו בני ישראל, ולא ייסעו. ובהעלותו, ייסעו. על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו, את משמרת השם שמרו על פי השם ביד משה. על הפרק הזה, אם מתבוננים בו, אין פה הרבה פירושים, אבל אם מתבוננים פה, יש פה... גדלות עצומה של עם ישראל. אין, זה להיות מופקרים בידיים של הקדוש ברוך הוא. לא, אני צריך להסתכל על הפסוק הפעם שלי, טוב, לא משנה. משפחה, עם ילדים, לא מדובר על בחורים שיוצאים לטיול במדבר ויום אחד פה, מחר שם, אנחנו באמצע הלילה גם אפשר להחליף מקום. לא, במקום, אתה לא יכול לבנות בית, לבנות זה, זה שם הם נמצאים. בואו, בואו תשמעו, תשמעו. נכון. לפעמים הוא אומר, דבר ראשון, הנה, הספורנו מחלק את זה לכמה דברים. דבר ראשון, זכותם, סיפר, זכותם של ישראל לכתם אחריו במדבר. זוכרתי לחסד את נעורייך, אהבת כאילו, לכתך אחריי במדבר. סיפר זכותם של ישראל לכתם אחריו במדבר. דבר ראשון, שהם חנו במקום ששכן הענן. אפילו שהמקום לא מתאים. דבר שני, זה, ושמרו את בני ישראל את משמרת השם, זה סיפר שנית, גם זמן ארוך, אפילו שהמקום היה רע מאוד. הם שמרו בכל זאת, אפילו שהזמן היה ארוך. הלאה, יש אשר יהיה ענן ימים מספר, הוא אומר, זה דבר שלישי, שלפעמים המקום היה טוב, אבל הם בכל זאת, על פי השם יחנו, לא מאהבת אותו מקום. ועל פי השם יישאו, אפילו שנוסעים מהמקום הטוב למקום פחות טוב. ויש אשר יהיה ענן מהערב עד בוקר, הוא אומר, זה דבר רביעי, שחניית הענן לפעמים זמן בלתי משוער, באופן שהיה לילה בלבד. זמן לא מספיק, לא מוכן לתורכי חנייה, לתורכי המסע, אבל לא הייתה שום תחילת מסע בלילה, זה במציאות לא היה בתחילת מסע בלילה, אבל לפעמים היה רק ללילה אחד. הוא אומר, או יומיים, או חודש, או ימים, הוא אומר, זה דבר חמישי, שבקצת אלה הזמנים לא היה להם פנאי לסדר עניינם וענייני מקניהם, ואומר, יש מקומות שכבר התחילו, חודש. טוב, אז התחילו, סידרו, סיכלו, ניקו, בנו, הכל מה שצריך, וכמו רגע היו מסתלקים תכף והורסים כל הכנותיהם. זה היה, הנה, והיו בקדש, ותשבו בקדש ימים רבים, בקדש הם ישבו הרבה ימים. אומר הרמב"ן, זה הלשון של הספורנו, הרמב"ן בלשונו אומר את זה קצת אחרת, יש שלא יעמדו רק לילה אחד וייסו בבוקר, אפילו שהוא תורח גדול. אומר, לפעמים יעמוד הענן יומם ולילה, כי הלכו כל הלילה, ובאו במקום ההוא בבוקר, וינוח הענן שם כל היום ההוא וכל הלילה, ובבוקר השני ייסו, והוא תורח גדול מן הראשון. כי היו העם סבורים שיעמדו שם, ופרקו העגלות, והניחו מסעם כמנהג הבאים מן הדרך. ובעלות הענן יחזרו לטעון, ולא יוכלו לעשות להם תיקון לדרך. או יומיים, זאת אומרת, יציאת מצרים לא רק לילה אחד שיצאו במצרים, זה 40 שנה יצאו במצרים. שום מקום זה היה, יש קריאה, זזים. מה? שמה? כן. מתלוננו על זה, כן. יש הרבה דברים. הקדוש ברוך הוא משבח את זה באריכות, עם כל הפרטים, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. יש גמרא בשבת, הגמרא מדברת לגבי כל המלאכות שיש במשכן. אז יש שיטה בגמרא שהמלאכות נלמדות, המלאכות שבת נלמדות מהמשכן. אחת המלאכות זה סותר. מה זה סותר? שובר בניין, סותר את הבניין. המשנה אומרת תנאי, שמה זה סותר על מנת לבנות במקומו. הגמרא אומרת שם על כחס על הנר, כחס על השם, כחס על הפתילה, עשרה פתילה חייב, זאת אומרת, סופר מקלקל ופטור. לכן אדם שסתם שובר בניין הוא פטור. אבל אם הוא סופר על מנת לבנות, אז הוא חייב. אומרת הגמרא, סופר על מנת לבנות במקומו, באותו מקום. אם הוא סופר על מנת לבנות במקום אחר, אז פה זה הריסה ושם זה בניין. זה לא נחשב הריסה לשם בניין. הגמרא שואלת, אבל מאיפה אנחנו הרי לומדים את ההלכה הזאת של... זה שבת, למד א' עמוד ב'. מאיפה לומדים את ההלכות? מהמשכן, נכון? במשכן, איפה היו סותרים ובונים? סותרים פה ובונים במקום אחר. אף פעם לא צברו את המשכן ובנו אותו חזרה באותו מקום. יפה, אז אם ככה, זה סותר על מנת לבנות שלא במקומו. ואתה בא לאסור בשבת, סותר על מנת לבנות במקומו דווקא. אם הוא סותר על מנת לבנות במקום אחר, אז הוא פטור. אסור, אבל פטור, בגלל שכל המקלקלים פטורים. זה השאלה של הגמרא. אמר לי... לא, אבל בהלכות שבת, אדם שיעשה מה שהיה במשכן, אדם שיערוס פה בשביל לבנות שם, יהיה חייב, אני מדבר על אף מלאכה מדאורייתא, מה שכתוב סותר על מנת לבנות במקומו. מה שכתוב, הגמרא אומרת, כיוון שבמשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כמן זה לבנות במקומו דמי. כיוון שעל פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, זה נחשב שזה על מנת לבנות במקומו. מה הפירוש? רשי על המקום, ותוך סותר על המקום לא מסבירים. אבל הריטבו, סביב בשם רשי, זה, אני צריך לומר את זה כי זה פשט, זה לפני כל הדרושים. הריטבו מביא, וכאן רבי נוחנן אל כותב את זה, שהריטבו בשם רשי, שכשהם ארסו, הם לא ידעו איפה הענן ינוח. יש אפשרות גם כשהענן יתרומם, טוב, הם מפרקים את הכל, ואז הענן נח באותו מקום. לא, בסדר, לא בשביל שתארסו ותבנו חזרה. לא היה מקום שהוא לא אפשרי מבחינת הענן לשכון. גם המקום הזה שבו פרקו, הייתה אפשרות שבו יצטרכו לבנות. ההריסה הייתה על מנת לבנות במקומו גם כן. גם על מנת לבנות במקום אחר, אבל גם על מנת לבנות במקומו. ככה רשי בריטבו, ריטבו מביא בשם רשי, גם רבנו חננאל כותב את זה. המאירי אומר קצת אחרת, המאירי אומר שבנייה שהיא איכותית יותר, אסורה. אפילו שזה לא במקומו ממש. הוא אומר, זה לומדים, על פי השם יחנו. אם רצון השם הוא שהמשכן לא יהיה פה, אלא המשכן יהיה שם, אז איפה המקום הטוב יותר? שם. אז זה בנייה לתועלת. זה הריסה לתועלת בנייה איכותית יותר, או לדבר כזה, וזה אסור גם אם זה לא בדיוק באותו מקום. זה החידוש של המאירי. אבל יש פירוש של רב חיים שמולוי. רב חיים שמולוי אומר, זה, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, הוא אומר, עם ישראל במדבר הם כמו גמול עלי אמו. מה זה גמול עלי אמו? הוא אומר, אתה שואל את בן אדם, איפה אתה בבית שמש? איפה אתה עכשיו? ירושלים. איפה אתה עכשיו? נסעתי לבני ברק. עכשיו ברחובות, הוא נופע לי נסע למקום. פה סינוק, מחצי שנה, אצל אמא שלו בידיים. איפה אתה עכשיו? אצל אמא. טוב, הוא נסע מבית שמש לירושלים. איפה אתה עכשיו? אצל אמא. ועכשיו הוא נסע טס חצי עולם, הגיע לאוסטרליה. איפה אתה עכשיו? אצל אמא. אין הבדל. כגמול עלי אמו. הוא נמצא אצל אמא שלו. אומר, עם ישראל במדבר, על פי השם יחנו ועל פי השם יתארו. הם בידיים של הקדוש ברוך הוא. איפה אתם עכשיו? לא במדבר, לא בשום מקום. אנחנו איפה שהקדוש ברוך הוא אמר. איפה אתם עכשיו? באותו מקום, אצל אמא. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. כמן מסותר על מנת לבנות במקומו דם, אנחנו באותו מקום. אולי האדמה התחלפה, אבל המקום הוא אותו מקום. טוב, זה פירוש של רב חיים שמולוי. הרעיון הוא מאוד מאוד חזק. הפשט כנראה כמו רשי, אבל איפה נאמר הפסוק הזה? כי גמול עלי אמו. הגמול עלי נפשי, של דוד המלך. דוד המלך בתהילים. ושיר, אחד מהאחרונים, שיר המעלו. הוא אומר, שיר המעלו לדוד, השם, לא גבה לי בי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיביתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה הוא אומר? מה אומר המדרש? מה זה, לא רמו עיניי, לא גבה לי בי ולא רמו עיניי. לא גבה לי בי בשעה שמשרני שאול למלך. שמואל, למלך, ולא רמו עיניי בשעה שהרגתי את גוליאת, ולא הילכתי בגדולות ולפנאות ממני. מה היה החיים של דוד המלך? יש את זה, זה לאחרונה התפיסו את זה יותר, יש היום אפילו ספר של קומיקס על זה, על החיים של דוד המלך. אבל בקיצור, דוד המלך היו בטוחים שהוא ממזר. גם שהזכרנו פה פעם את כל התורת המנחה של רבי יעקב סקילי שמביא את זה בעריכות, ההורים שלו היו בטוחים שהוא ממזר. זרקו אותו מהבית, שמו אותו שיהיה רועה צאן, וכתוב במדרש בילקוט המחירי, שמתפללו שיבוא זאב או אריה או נמר ויטרוף אותו, וככה נתפטר מהצרה הזו. עכשיו, אנשים בעיר לא ידעו למה מנדים אותו, היו בטוחים שכנראה הוא גנב. ולכן מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, אשר לא גנבתי אז אשיב, ישיחו בי יושבי שער ושוטי נגינות שחר. דוד המלך עבר איסורים נוראים, מנודה, זרוק מהבית, יושב לו ככה במדבר, יושב לו, רואה את הצון, אף אחד לא רוצה לראות אותו, אף אחד לא רוצה להכיר אותו, מתייחסים אליו כמוזר הייתי לבני אמי, מוזר לבני אמי, מסתכלים עליו כעל ממזר, בן המזר, לא רוצים לראות אותו, לא רוצים להכיר אותו. 28 שנה, עד גיל 28, הוא ישב ככה. איך הוא התחזק באותו זמן? ואני, תפילתי לך השם את רצון. לא? כן. אמא שלו ידע שהוא בסדר, כל הסיפור. כן. אמא שלו... יש את הסיפור. לא, האמא ידעה שהוא קשר. הסיפור שכתוב במדרש, שאבא הרי היה נכד של רות, רות המואביה. עכשיו הוא רצה שיהיה לו ילד קשר. הרי לא נפסקה עדיין הלכה אם מואבי ולא מואביה או לא. אז הוא רצה שיהיה ילד אחד שהוא ודאי קשר. עכשיו הייתה ממזר שיתהר את זרעו, איך? על ידי שיישא שפחה, והשפחה הוא מיוחס אחריה, הלכתית זה לא ביולוגי, זה ילד של אבא שלו, אבל הלכתית זה לא ילד של אבא, הוא בן שפחה. ואז כשאבא משחרר אותו, הוא בעצם מגייר אותו, עכשיו הוא ילד ביולוגי שלו, אבל הלכתית הוא לא ילד שלו, אז אין לו את הפסול, הוא מייגר, עבד משוכבר. עכשיו, זה מה אבא של דוד המנישי, ישי רצה לעשות, אז הוא קרא לה שפחה שתיכנס, השפחה התביישה, אז היא הלכה על ה... וקרא לאמא שלו, לניצבת, בזיאל, ואמרה לה שתשמעי, זה מה שישי ביקש. אז היא אמרה, בסדר, אני אכנס במקומך. ואז עובר, זה היה כבר 3 שנים אחרי שהוא פרש ממנה, אחרי שישי פרש מניצבת, ופתאום הוא רואה שהיא בהיריון, שהיא מעוברת, והיא ילדה את דוד. ולכן היו בטוחים שדוד ממזר. ככה הוא יושב שם, אבל גם את הארי וגם את הדוביקה עבדך. ואחרי 28 שנים, בכזאת גלות, גלות לא נתפסת, מגיע שמואל הנביא. ומה הוא עושה? מחפש. הקדוש ברוך הוא אמר לי שאחד מבניך יהיה למלך, אומר לי ישי. ישי קורא לכל הילדים, חוץ מדוד, הוא כשהוא לא בן שלו, לא פתאום שיקרא לו. ואז הוא רואה את אליהו ואליה ואת כל הילדים, ואף אחד מהם לא מתאים. ואז הוא אומר לי, ישי, התאמו הנערים? הוא אומר, כן. הוא אומר לו, סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר לי שאחד הילדים שלך יהיה מלך, וזה לא אחד מהם, אז יש לך עוד ילד. כן, לא ידעתי, חשבתי שזה לא. ואז הוא קורא לדוד המלך, ודוד המלך מגיע. ומהשפוט ירים אביון, להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו. וכשהוא נכנס לחדר, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל ואומר לו, משיחי עומד ואתה יושב? קום, משחהו, כי זה הוא. קום, ואז שמואל קם בפניו, וישי קם, וכולם קמים. הקדוש ברוך הוא בנבואה. ויאמר השם אל שמואל, קום, משחהו, כי זה הוא. מה זה קום? הקדוש ברוך הוא אמר לו, משיחי עומד ואתה יושב? קום לפניו, תעמוד. ואז הוא קם, עומד לפניו, ודוד המלך מקבל כבוד ברגע אחד, מדבר שהוא לא ממזר, שהוא צדיק וקדוש, ושהאדמוני שלו זה בכלל טוב. הכל מתברר ברגע אחד, הוא נהיה מלך ישראל, הוא נהיה. וכן, מהפך מושלם, עודך כי עניתני, ותהי לי לישועה. ואז כולם אמרו, אבן, מה עשו הבונים? היתה לראש פינה. מה שכולם מעזו, הנה הייתה ראש פינה, היא היסוד והבסיס שמחזיק את הכל מלמעלה, כן? היא ראש פינה. אז האחים אמרו, מעט השם הייתה זו, היא נפלט בעינינו. לא מבינים את זה, זה פלא איך קורה כזה דבר. זה היום עשה השם להגילה ונשמחה בו. ודוד המלך מה הוא אומר? לא גבה ליבי בשעה שמשכני שמואל למלך. במדרש. מעמד כזה, לא גבה ליבי. מה זה לא גבה ליבי? הלב לא נתן עוד פעימה. כלום, שום דבר. אותו דוד שהיה שם בצון, הממזר, הדחוי, הנבזה, הגנב, לא גנבתי אז השיר שיפיחו בשוטי שער. ואותו מלך ישראל לא גבה ליבי. ולא רמו עיניי בשעה שרקתי את גוליית, ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. איך בן אדם מגיע למצב כזה, שבכוח כזה, הוא עובר כאלה מעברים, וזה לא משפיע. אתה יודע למה? בוא תשמע את התשובה של דוד המלך. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. זאת אומרת, כשאדם, הוא דוד המלך, לא צריך אישורים מהסביבה. הוא לא צריך שאתה תסתכל עליו חיובי בשביל שהוא ידון את עצמו חיובי. הוא לא השתקפות. הוא לא, יש רוב האנשים בעולם בנויים מהערכה של הסביבה אליהם. מחייכים אליו, הוא מרגיש טוב. צועקים עליו, הוא מרגיש גרוע. כל מה שהוא רובוט, תלחץ על הכפתור, זה מה שהוא מגיב. התגובות שלו מוכתבות מהסביבה. לא כן הרשעים, תנקמות, אשר תדפנו רוח. איפה שמוזיזים אותו, הוא זז. הצדיקים, כעץ שתול, על פלגי מים, יציב, עם שורשים בקרקע, אשר פריו ייתם בעיתו, ועלה הוא לא ייבול. אין לו תזוזות, אין לו תנודות. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, הנפש שלי דוממת ושווה, מה זה שווה? כשמקללים אותו, שמשבחים אותו, הוא לא מתפעל מהשבחים, והוא גם לא מתפעל מהקללות. שום דבר, לא הדיבורים שלהם ישנו אותו, לא הם ייתנו לו הרגשה טובה, הוא לא ירגיש יותר טוב עם עצמו, כי הם חושבים שהוא בסדר. הוא לא ביקש מהם חוות דעת, וגם אם הם נוצרו אותו, זה לא מעניין אותו. לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו. אני עם הקדוש ברוך הוא, כמו ילד אצל אמא שלו. אני אצל בידיים. אז פה אני ככה, ופה אני ככה, ופה אומרים ככה. אני אצל אמא שלי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אני עם הנפש שלי. לא צריך אף עזרה מאף אחד. נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. אני איתו, יגידו, יגידו. אתם מכירים כולכם את הרמב״ם במאוד מאוד אוהבי שפל רוח. רמב״ם אומר שזה מידת ההשתוות. האדם ששווה אצלו כל מה שעושים. מבזים אותו, מברכים אותו, משבחים אותו, הכל שווה אצלו. והוא מספר על אחד מהחסידים שפעם נסע באונייה, והיה שם סוחרים, והם מאוד זלזלו בו. ואז כדי כך הם זלזלו בו, שכשהוא ישב, שכב בקצה האונייה, הגיע אחד הסוחרים והיה צריך להתפנות, אז הוא עשה את זה עליו. ואומר אותו חסיד, ככה רמב"ם מביא, שאותו חסיד סיפר שהוא לא ירגיש שום שינוי. כשמשבחים אותו, או כשמתייחסים אליו כאל ממש שירותים, אותו דבר. הוא בנוי לעצמו. לא מהסביבה, לא יגידו, לא יגידו, התייחסנו, לא התייחסנו, הוא בנוי לעצמו. וזה, אבל איך מגיעים לדרגה כזאת? זה על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. זה מה שרואים פה במשך. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, הוא יוביל אותנו לפה, נהיה פה, יוביל אותנו לפה, נהיה פה. כמען זה לבנות במקומו דם, יפונים באותו מקום. טוב, נמשיך קצת את הפרשה, יש אחר כך את החצוצרות. יש במדרש, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער התורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם. אומר הרמב״ם, זה דרך אגב מצווה דאורייתא, כן? מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצער התורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. מצוות עשה דאורייתא, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתפות צרה, ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב עוונותיכם היתו. וזהו, מה, זה שיקירו שזה בא מהעבירות ויחזרו על זה בתשובה, זהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו מקרו נקראת, מקרה. הרי זו דרך אכזריות. למה זה דרך אכזריות? כי בינינו לא אכפת לו שיש צרות. אתה רואה שההתנהגות שלו מוכיחה שזה ימשיך הלאה. זה דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עם זה קרי, והלכתם עם אכם בחמת קרי. כלומר, כשאביה לכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי ונוסף עליו עוד. טוב, זה דבר ראשון במצוות עשה דאורייתא, אבל במדרש כתוב פה, כי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר התעורר אתכם והרעותם בחצוצרות, על מה מדובר פה? על מלחמת גוג ומגוג. למה מלחמת גוג ומגוג? מסביר המשך חוכמה, שכתוב פה, והרעותם בחצוצרות. מה זה בחצוצרות? בה, מה זה בה? בה חצוצרות. חצוצרות עם ה' הידיעה. אם היה כתוב והרעותם בחצוצרות, עם שווה, מה זה אומר? בחצוצרות, כל דור יהיה את החצוצרות שלו ותתקרו בחצוצרות בחצוצרות. אבל הנה, בחצוצרות זה אומר בחצוצרות המיוחדים. איזה חצוצרות? החצוצרות שהכין משה רבינו בעצמו. אבל הרי את החצוצרות שהכין משה רבינו בעצמו נגנזו יחד איתו. כל כלי המקדש שהכין משה נשארו לדורות. אבל החצוצרות נגנזו יחד עם משה. אז אומר, אבל כתוב פה בהרעותם בחצוצרות, אז מתי זה יהיה? לעתיד לבוא, כשמשה רבינו יקום לתחייה הרי לפני ביאת המשיח, כך כתוב במדרשים, ואז יוכלו להשתמש, הוא יביא איתו את החצוצרות שלו, ועל המלחמה היא, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר התעורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, אז תתקרו בחצוצרות האלה. עכשיו, למעשה, בעצם העניין של דקדוק, יש פה הרי בחטא ישבה, וחטף פתח, אז ישבה, אז יכול להיות שלכם זה הופך להיות בחצוצרות ולא בחצוצרות, כי זה שווה שמה, אבל... ככה הוא מדייק מהפתח של הבחצוצרות. אגב, סיפור יפה, שאלו פעם את הרב שך, למה היום אנחנו לא תוקעים בחצוצרות? יש הרי מצווה מהתורה לתקוע בחצוצרות. הראו לו, בתעניות, כל תענית לתקוע בחצוצרות. אז שאלו את הרב שח, שהראו לו, שרצו לחדש, שלתקוע גם בזמננו בחצוצרות, בשופרות ותעניות, אז באו והראו לו שהמגן אברהם שואל, שהוא לא מבין למה לא נוהגים היום, לתקוע בשופרות, לפחות בתעניות. אז אמרו לנו, אז הנה, מגן אברהם כותב, למה לא עושים? אז בואו נחדש את זה. אני לא מבין מה אתם רוצים, כתוב פה לא לעשות. הוא אומר, מה? הוא שואל, למה לא לעשות? הוא לא כותב, מהיום תעשו. הוא שואל שאלה, הוא משאיר את זה בשאלה, למה באמת לא עושים? אבל כתוב פה, אתם לא עושים. טוב, זה... וביום שמחתכם ובמועדכם גם יש תקיעה בחצוצרות, שזה תקיעה של שמחה. טוב, אחר כך יש לנו את הדגלים. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדיינים, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו, אתן לכם, לך איתנו ואיתבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. זה דבר ראשון, משה מבקש מחותנו מיתרו, שיבוא איתו את לך איתנו ואיתבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. אחר הוא אומר, ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך, הוא רוצה לחזור למדיין, ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, בקשה שנייה, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים, ואז הוא מבטיח לו פעם שנייה, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ויתבנו לך. המשמעות היא שהוא כן בא איתם. זאת אומרת, רש"י פה אומר שמה טובה היטיבו לו. זאת אומרת, המשמעות היא שהוא בא איתם והטיבו לו טובה, ואומר, דושנה של יריחו. אבל, וישלח משה את חותנו, וילך לארצו, לא ברור, בסוף הוא בא או לא בא, התורה לא כותבת את זה מפורש. אבל מה ההבדל? מה משה הוסיף בפעם השנייה יותר מהפעם הראשונה? אז אם נדייק בפסוקים, אז בפעם הראשונה הוא אומר, לך איתנו והטבנו לך. בפעם השנייה הוא אומר, לך והיה כי תלך עמנו. מה ההבדל בין איתנו לאימנו? ביחד ממש. לא ממש לגמרי, לא בדיוק. בדיוק. אבל אבא שלי טוען שיותר מזה, יש פה גם הבדל לגבי ירושת הארץ. בהתחלה זה לך איתנו, תבוא איתנו, זאת אומרת גם, שווה אלינו, אבל לא ממש ביחד, והטבנו לך, ואנחנו נעשה לך טובה. רגע, אתם רוצים שאני אבוא גם איתכם ונקבל מתנה? זה לא. הוא אומר, לך עמנו, זאת אומרת, והיה, כי תלך עמנו, אז הטוב ההוא, אשר יטיב השם עמנו, והטבנו לך. זה יותר, הוא יקבל את זה גם עם ירושה לדורות. אז את זה כבר הוא כן רוצה. איתנו. ויצאו מהר השם דרך שלושת ימים. וארון ברית השם נוסע לפניהם, נטו להם מנוחה, ואז יש לנו את ויהי בנסוע הארון. אז הוא אומר, אל מה זה פרשה זודנק, עשה לו סימניות, אומר רש"י, מלפניו ומאחריו, לומר שאין זה מקומו, רק מה זה כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. אז רש"י לא כותב מה הפורענות, אבל הרמב"ן כותב שהפורענות הראשונה זה ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. מה זה דרך שלושת ימים? התאבות אהבה. רש"י אומר שזה היה תפסוף התאבות אהבה, אבל הרמב"ן חולק, וגם תוספות בשבת קופתזיין כותב, שנסעו מאר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר. אמרו, שמא ירבה וייתן לנו מצוות. ככה, יש מדי הרבה מצוות, תחדו שהם יהיו פה באר סיני, אז זה לא ייגמר. אז הם רצו לברוח, וזהו, ויסעו מאר השם. כשהלכו מים סוף, מה היה? ויסע משה את ישראל מים סוף. למה? כי שם היה כסף, אז היה צריך להסיע אותם בכוח משם. על פה זה ויסעו, רצו כבר לנסוע מעצמם, שהיה מחשבתם להסיע עצמם משם את מישהו אר השם. האמת היא שהם הרי הלכו רק לפי הענן. אבל מה? השאלה הרגשה. הם הלכו מדי, עם חיוך מדי גדול. היה טוב להם שבורך השם, סוף כל סוף. כן, זה דבר אוניברסלי, כן? רגע, אז הוא אומר ככה, רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. אז השאלה שכולם כבר שואלים, המהר"ל שואל את זה בתפארת ישראל פרק ה', ממש בלשון חריפה, הוא אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? היה צריך לעשות להם קצת מצוות, לא הרבה מצוות. אומר, מצווה יש קצת מצוות, אין אפשר יותר לעמוד בהם, אבל ככה כשאדם יש לו הרבה מצוות, אז יש לו הרבה יותר סיכויים לחתור, להיגשל ולא לקיים את המצוות. אז יש כמה וכמה תירוצים. יש דבר ראשון, זה עוד פשט, צריך לדעת, רש"י במכות. זה משנה במכות, כן? דף ז', המשנה, רש"י אומר שם, שיש משנה קודמת. מה כתוב במשנה הקודמת לפני כן? חייבי כריתות. כל הרשימה של אילו אין אלוקים. ושם יש גם כן לאכול נמלה, מי שאכל נמלה ומי שאכל דם, ומי שאכל את כל השקצים ורמצים. בהמשך של המשנה, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אומר רש"י, למה ציווה עליהם לא לאכול דם? ולא לאכול כל מיני דברים שמי בא לו לאכול אותם בכלל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. אז זה דבר ראשון, זה הפשט רש"י על המקום, וזה סדר המשנה. הרמב״ם מסביר את המשנה הזאת, והוא כותב טעם אחר, ברמב״ם מפורסם, אומר שכשאדם יש לו הרבה הזדמנויות לעשות מצוות, אז יש סיכוי שמצווה אחת הוא יעשה כמו שצריך. זאת אומרת, ואדם יכול עם מצווה אחת שהוא עושה כמו שצריך, הוא זוכה לחיי עולם הבא. והוא מביא ראיה, מגמרא בעבודה זרה דף י"ז, שהגמרא אומרת, שרבי יוסף בן קיסמא הגיע לבקר את רבי חנניה בן טרדיון, אז היה מקהיל קהילות ברבים, הוא סיכן את החיים שלו, ואז רבי יוסף בן קיסמא, רבי חנניה בן טרדיון שואל את רבי יוסף בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? אם יהיה לי עולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? כלום מעשה בא לידך? ואז עונה לו רבי חנניה בן טרדיון, כן, פעם אחת התערב לי מאות פורים ומאות של עניים, ונתת את כל הכסף לצדקה. אמרנו, אם ככה, זה יהיה לך חלק לעולם הבא. אומר הרמב"ם, אתה רואה מפה, שבמעשה אחד שאדם עשה בשלמות, מה, בן אדם אבל לימד תורה בכמויות, אבל הוא שואל אותו, כלום מעשה בא לידך? היה פעם מעשה אחד של בלי שום רווח, בלי שום נגיעות, בלי שום דבר, בלי שום... מעשה אמיתי לשם שמיים. כלומר, מעשה אחד אמיתי לשם שמיים, הבן אדם זוכה לעולם הבא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שמבין כל כך הרבה הזדמנויות, כל יום, פעם אחת יהיה משהו אמיתי, ואז אדם יזכה לעולם הבא. למעשה, המהר"ל, שם בתפארת ישראל פרקי, גם בדרך חיים, בסוף אבות, פרקי אבות, ממש חריף מאוד, על הרשימה של שאלות, הוא אומר, לא יכול להיות, דברים שאין הדעת סובלתן, זה הלשון שלו. על הרמב״ם, הוא אומר, מה? הרי דנים אדם, וזה לכולי על מה? וגם הרמב״ם עצמו זה פוסק ככה, דנים אדם לפי רוב מצוות ועבירות. אז זאת אומרת שכן אתה הולך לפי רוב, אז נכון, הגשת לבן אדם הזדמנות לעשות פעם אחת המצווה, אחת האמיתית. אבל מה עם כל המאות או אלפי פעמים שהוא חטא? אז הרי זה בוודאי שזה עומד על המשקל ממול. איזו שימה ארוכה מאוד של חמש או שש שאלות שהוא שואל. הוא יש לו מהלך אחר, מהלך עמוק, הוא אומר שיהודי, כל מצווה שהוא קיבל, אז הוא מוכן לעשות את המצווה הזאת. מה זה מוכן? צריך להכיר את הלשון של המהר"ל. זאת אומרת, הוא ראוי לקיים את המצווה הזאת, יש את זה בנפש שלו, יש לו, תקרא לזה, נשמה גבוהה, יש לו נפש ישראלית טהורה, לא יודע איך להגדיר את זה במילים, אבל הוא מוכן למצוות, יהודי הוא כלי מוכן למצוות. וככל שיש יותר מצוות, היהודי הוא כלי יותר קדוש, כי הוא מוכן יותר ויותר לעשות יותר מצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שיהיה להם נשמה קדושה, שיהיה להם גוף קדוש, שהם יהיו ראויים לקבל את הקדושה, ושכך ירבה להם תורה ומצוות, וככל שהם אמורים לעשות יותר מצוות, יש להם גוף יותר ונשמה יותר קדושים וראויים למצוות. טוב, זה באמת נושא נפרד. יש פירוש יפה, החינוך גם עומד על זה דרך אגב, במצוות את זין. אומר שיש לו את היסוד המפורסם, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, נכון? כמו שהחינוך מעריך, ושם הוא אומר, וזה פירוש המשנה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנתפיס בהם את מחשבתנו, והם יהיו כל עסקנו להטיב לנו באחריתנו. יש הרבה תורה ומצוות שבן אדם יהיה עסוק במצוות. אחרי הפעולות יימשכו הלבבות. יש פירוש יפה של המגיד מדובנה, כמו במשל, והיה פעם בחור צעיר שפעם ראשונה אבא שלו שלח אותו אל היריד. עכשיו ביריד, כידוע, גם יש ביזנס, צריך לקנות, למכור דברים, אבל גם יש אנשים שהביזנס שלהם זה הימורים, שטויות, כל מיני דברים כאלה. הבחור צעיר מגיע ויש לו כיס של מעות, אז מה יעשה הבן? אז הוא בא כמובן לעשות עסקים, אבל הוא מתכנן גם ללכת לראות מה יש בעיר הגדולה. דוד שלו פוגש אותו מיד כשהוא מגיע ליריד, מספר המגיד, כאילו, הדוד שלו מגיע רואה אותו שם, הוא שואל אותו, איפה אתה נמצא, איפה אתה מתחסן? הוא אומר, מלון זה וזה, חדר פלוני, אין בעיה. הוא רק עוצר בחדר, ככה מתאושש זה, מישהו דופק כבר בדלת. מה? פה אתה מוכר, אתה רוצה לקנות, אתה מוכר, מה אתה רוצה? אומר, אני כרגע באתי למכור, מה אתה רוצה למכור? הוא רק אומר עם הראשון, מגיע שני, מגיע שלישי, מגיע כל הזמן, אנשים באים עד לחדר שלו למלון, מעסיקים אותו כל הזמן, קונה, מוכר, קונה, מוכר, קונה, מוכר, קונה, מוכר, שבוע שלם, נגמר השבוע, הוא רק אמר את כל הביזנס שם בחדר, הוא יוצא לראות את הבילויים, את מה שיש בחוץ, הכל כבר נגמר. ואז הוא פוגש את הדוד ואומר, וואי, פספסתי, מה פספסת? מה באתי? חשבתי שאני אראה כל מיני דברים, ובסוף הפסדתי, וכל הזמן העסיקו אותי. אמר, אתה יודע מי שלח אותם? ואני שלחתי את כולם. שלא היה לך זמן לעשות שטויות. ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יישארו זכים, יישארו נקיים. מה הוא עשה? הרבה להם תורה ומצוות. יהודי לא יכול לעשות מדי הרבה שטויות. הוא רוצה לטוע לאיזה שייט, פתאום יש לו, כן, יש תפילות ויש שבת ויש כשרות. יש אלף דברים. בן אדם יהודי לא יכול להיות אילו מאזניק. הוא לא יכול להיות מדי מגושם. יש כל הזמן מעצורים שעוצרים אותו. יש כל הזמן דברים שמכוונים אותו לחזור. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות, שלא יוכלו להתעסק מדי הרבה בעולם הזה. אה? כן. יש, הוא אומר, הוא אומר, סוד הנון ההפוכה, סוד הנון ההפוכה, ביסו מהר השם, כשמתרחקים מהר השם, מה זה הנון ההפוכה? הנון ההפוכה היא כמו דג. למה? כי נמשלו ישראל לדגים, שעיקר חיותם במים. עכשיו, כל דג פונה לשוט בתוך הים. הוא אומר, יש הרי את הסיפור בגמרא עם רבי עקיבא, עם פפוס בן יהודה. פפוס בן יהודה אמר לו, למה אתם לא יוצאים מלימוד התורה? אמר לו רבי עקיבא, שאתה דומה לאותו שואל. השואל רצה לאכול דגים. אז הוא הגיע לנהר, והוא אמר לדגים, רגע, מה אתם? אתם בתוך הנהר? בואו תצאו ונבלה ביחד. ככה מחוץ למים. אז אומרים לו הדגים, אתה הפיקח שבחיות. מים במקום חיותנו, אנחנו מתייראים, אז אם אנחנו נצא ליבשה, אנחנו ודאי נמות. אבל גם עם ישראל הם כמו דגים, אבל מה קורה פה? הם פורשים, הם בורחים. אז לכן שיש פה נון הפוכה, איך אומרים דג בארמית? נון. נונה, נון. אז הוא אומר, גם פה, לפני והיא במצוא אהרון, אחרי הפרשה של ויסעו מהר השם שבורחים, אז יש נון הפוכה, זה כמו הדג שהפוך, הדג ההפוך שיוצא מחוץ למים. קודם להבין שהמים זה המקום של החיות, יוצא מחוץ למים, אז הנון התהפכה. הנון התהפך, הנון הולך הפוך. השם יעזור שיתוקמן כבר החטא הזה ונזכה לביאת משיח, תתקן במרב ימינו, אמן, רבי חנן יובן, הקשה למהר, רצה גדול כל זה, כל יצא ישראל, לפי כך רבו להם תראו מצווי, שנאמר, אדיני חופי צמאן, תצוי, יגדיל תראו וידיר.